ההפיכה שמובילים נתניהו ולוין הצליחה להבהיל אפילו את האידיאולוגים של הימין. כתבתם של הילו גלזר ואיתי משיח. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. פרופסור יואב דוטן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית הוא מהמטיפים העקביים ביותר לריסון הרשות השופטת, ולאורך השנים נודע כאחד המבקרים החריפים ביותר של גישת האקטיביזם השיפוטי. אולם ביום שני האחרון הפתיע דוטן רבים כאשר בנאום שנסע בקמפוס בהר הצופים קרא לסטודנטים שנאספו שם לצאת לרחובות כדי להגן על מערכת המשפט מפני הגל המסוכן הזה, של אלו שמבקשים להחריב את הישראליות, כפי שאנחנו מכירים אותה. בשיחה עמו השבוע ניסה דוטן להסביר. אני יכול להבין מדוע יריב לוין פועל בצורה כזו גורפת וכוחנית. הוא כנראה מסתכל על קודמיו שהציעו רפורמות, דניאל פרידמן, יעקב נאמן, שמערכת המשפטית פעלה מולם בברוטליות רבה. לוין אומר לעצמו, אם לא אפעל במהירות, במקרה הרע אני אקשל פוליטית, ובמקרה הגרוע, אמצא את עצמי בצד הלא נכון של מערכת המשפט הפלילית. ואולם לדברי דוטן, זה שאני מבין אותו, לא אומר שאני צריך לתמוך בצעדים עצמם, שנראים לי לא רק מוגזמים, אלא בחלקם גם סופר מסוכנים. אני רואה את הקונטקסט הכללי של צעדי הממשלה הזאת, וזה מה שבעיקר מטריד אותי. יש פה ניסיון לקעקע את האוטונומיה של משרדי הממשלה, של הצבא, של המשטרה, של מערכות התקשורת. כשהרפורמה נעשית מתוך אמביציות כאלה, אני יכול להגיד ללוין, אני מבין למה אתה פועל כך, אבל אני לא מוכן לתת לזה יד. אתה עושה את זה בלב שלם? במשך שנים קראת לצעדים דומים. בקבוצות הוואטסאפ של המרצים היו שהתפלאו מדוע הצטרפתי למחאה הזאת. נכון, אנשים כמוני עומדים עכשיו בפני דילמה מסוימת, אבל אומר זאת כך. אם אני צריך לבחור בין מערכת הכזבים של הסבירות של אהרון ברק, לבין מערכת הטרור של בן גביר, ברור לי לגמרי באיזה צד של המתרס אני נמצא. כן, אני מסכים באופן עקרוני לחלק מהשינויים שבתוכנית של לוין. יש הצדקה לכך שהכנסת תעשה משהו אל מול ביקורת הסבירות. אני גם חושב שהיה נכון לגבש, בזהירות ובאופן עדין ומורכב, הסדר של מה שמכונה התגברות. אבל ברגע שלוין מגיע עם ה-D9 ומאחוריו צועדים מעוז, בן גביר, סמוטריץ' וקראי, אני פשוט לא מוכן לקחת את הסיכון. אין בך מקום שאומר, מה שאני קורא לו כבר שנים עומד להתממש, אז לא נורא אם כשחוטבים עצים עפים שבבים? לכאורה אני אמור לעמוד עכשיו על הגדר עם הנבל בידי, להגן על התוכנית ולשיר, אמרתי לכם. אבל אני לא מוכן לעשות את זה. אין לי את הלוקסוס. במהלך שעשית גם החלפת מיליה במיליה? פתאום אני מקבל הרבה מאוד וואטסאפים והודעות עידוד מכל מיני אנשים שעד היום לא ממש חייכו אליי בכנסים אקדמיים. אבל האמת היא שזה לא מעניין אותי. נראה שההסתייגויות מגיעות מכיוונים מפתיעים. עיתונאי חדשות 12, עמית סגל, שתומך באופן עקרוני ברפורמה, יצא השבוע נגד כמה מעיקריה. במאמר שפרסם באתר N12, הוא קרא שלא לתת לממשלה כוח מוחלט למנות שופטים, לא להסמיך את הממשלה להצניח נשיא לעליון כראות עיניה, ולא להפוך את היועצים המשפטיים למי שעמדתם היא בגדר המלצה בלבד. על הכוונה לבטל את שיטת הסניוריטי, כתב סגל, כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים הוא ששופטים בבגץ יתחנפו בפסיקותיהם לפוליטיקאים כדי לקבל את המינוי. יוזמת לוין כוללת את האפשרות למנות עורך דין, פרטי, או שופט מרכז זוטרה לנשיא, דבר המשוי למינוי מפקד משטרת התנועה לרמטכ"ל. על הרפורמה בתפקיד היועצים המשפטיים, העיר סגל כי אם קובעים בחוק שיועמ"שים יכולים רק לייעץ, אך לא להנחות, בעיית המשילות לא תיפטר, אלא רק תחריף. מדובר בגול עצמי מרהיב. גם בעומק מוסדות הליכוד אפשר לשמוע קולות פחות אחידים, ואפילו די חד משמעיים נגד סעיפים מסוימים בתוכנית. עורך דין שי גלילי, מבקר הפנים של תנועת הליכוד, אמנם תומך במרבית הרפורמה, אך יוצא נגד הפיכת היועצים המשפטיים למשרת אמון. הוא מזהיר כי ביטול עילת הסבירות זה אסון. אני מאוד נגד. צריך להרחיב אותה. רק במשטר טוטליטרי בתי המשפט לא מתערבים בהחלטות של עובדי ציבור ומתירים את האזרח בפני שוקת שבורה. מול החלטה בלתי סבירה ולעיתים שרירותית של פקיד כזה או אחר. נשיא בית הדין של הליכוד, החבר כנסת לשעבר מיכאל קליינר, תומך גם הוא ברפורמה, אך סבור כי יש חשיבות עצומה לכך שתהיה פה הסכמה רחבה. למהפכה כזאת רצוי, ראוי ונכון שיהיה קונצנזוס. לשיטתו של קליינר, יש להתעקש על שינוי הוועדה למינוי שופטים, אולם פסקת ההתגברות לא חייבת להיות ברוב של 61, בנוגע ליועצים המשפטיים צריך למצוא את דרך האמצע, ואת עילת הסבירות יש לבלום רק בעניינים פוליטיים. בעניינים אזרחיים אני מאוד בעד שיטת הפרשנות של אהרון ברק. תראה, לוין ירה בכל התותחים, כי זה הלך הרוח בליכוד, אבל כשזה יגיע לשכל הישר, הם יתיישרו. דוקטור חגי שלזינגר, פוסט-דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב, נמנה עם חוג המשפטנים השמרני באקדמיה, אלו הקוראים לריסון המערכת. ואולם שלזינגר, שהיה עוזרו המשפטי של שופט העליון נועם סולברג, סבור שתוכנית לוין הרחיקה לכת. הרפורמה הזאת מציעה 4 תיקונים, שבכל אחד מהם יש נקודות שמצדיקות דיון, אבל אימות שלהם ביחד ייצר מערכת שאין בה איזונים ובלמים. מערכת שנותנת אמון מופרז בפוליטיקאים. המהלך נעשה בתנועת מלקחיים מהירה ומסוכנת, שלא נותנת כמעט מקום לדיון. זה מה שמטריד אותי ומדיר שינה מעיניי. עורך הדין שמוליק ברון הוא דוקטורנט שעוסק בפילוסופיה של המשפט. הוא בוגר ישיבת הר עציון, ובשבת האחרונה הגיע להפגנה בהבימה, למרות שזו לא הסביבה הטבעית שלי. לדבריו, יריב לוין רוכב, ואני לא אומר את זה לגנותו, על סנטימט רווח מאוד בעם. אבל כמי שמגיע מתוך הציבור הזה, שמבין אותו, שמכיר את האנשים האלה אישית, אני חושב שאפשר לשאול אותם אם הסנטימנט הזה, האלבון הזה, תחושת חוסר הצדק הזאת הם שיקול מספיק חזק בעת ביצוע שינויים כל כך דרמטיים בשיטת המשטר הישראלית, שיהפכו אותה לפחות טובה. עינת הלוי לוין, אשת ימין דתייה שהייתה פעילה במפלגת ימינה, מכנה את הרפורמה המשפטית מהפכה משטרית, ומזהירה כי נשים דתיות הן הציבור שהכי ייפגע ממנה. לדבריה, גם ככה אנחנו מיעוט פוליטי, וההשלכות החברתיות של ההפיכה הזאת תהיינה אסוניות עבורנו. אין בה שום דבר יהודי או מסורתי ברוח הערכים שאני גדלתי עליהם. היא מנוגדת לכל התפיסה הדתית והציונית שלי, ומקדמת במקומה תפיסה פונדמנטליסטית משיחית. מעבר לזה, גם אין בה שום יסוד שמרני. היא נועדה לבצע שינוי רדיקלי, ואף אחד לא חושב על תוצאותיו ביום שאחרי. אני, כאישה הדתייה הלאומית, רוצה לחיות במדינה יהודית ודמוקרטית, בטח לא במדינת הלכה. איך הרפורמה המוצעת מקרבת אותנו למדינת הלכה ולפגיעה בנשים דתיות? ראשית, כל ההישגים של נשים תחת המערכת הדתית הגיעו דרך עתירות לבגץ. למשל, בחלוקת רכוש לאחר ירושין, במינוי נשים לתפקידים בממסד הרבני, או במאבק נגד קווי ההפרדה שבהם נשים יושבות מאחורה. שנית, ההפיכה הזאת תגרום לריכוז לא פרופורציונלי של כוח בידי רשות אחת, הממשלה. ומה לעשות שברשות הממשלה יש ייצוג רב לגברים ולגברים חרדים? ברגע שמי שבשלטון הוא זה שמחליט, איזה סיכוי זה משאיר לי כמיעוט פוליטי בלתי מיוצג? אז היום אני בידיים של הליכוד ושס, ומחר אני בידיים של רעם. אין מזה שום מוצא. ביום שלישי ארגנה מפלגת תקווה חדשה כנס, תחת הכותרת מורשת בגין והתוכנית לשינוי המשטר בישראל באוניברסיטת בר אילן. שעה קלה לפני הפתיחה כבר החלו להתאסף שם יועצים, פעילים והסקנים מהמפלגה, אבל גם כמה אזרחים מודאגים. ראש העיר רמת גן, כרמל שמה הכהן, תפס את מקומו בשורה הראשונה, ואמר כי זה מאוד קשה לעיכול על סף הדמיוני, משהו שראינו במדינות שאנחנו מגחכים עליהן. האורחים נעמדו כדי לקבל את פניו של הנשיא לשעבר ראובן ריבלין, ושוב לכבוד היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט. דן מרידור, שהגיע קצת אחריו, אמר כי הוא מרגיש לפני חורבן. משנים את המדינה באופן רדיקלי. לא העליתי בדעתי שנגיע למצב כזה. איכות הדיון הייתה גבוהה. שיחות מעמיקות, מורכבות, מקוריות, שהזכירו איך שיח ציבורי יכול להיראות. הפסימיות הכללית התערבבה באופטימיות שעלתה מהפעולה הפוליטית, וניכר היה שהאירוע מעורר תקווה בקהל, למרות היקפו המצומצם. פרופסור ידידיה שטרן, איש הפקולטה למשפטים בבר אילן, הגיע גם הוא לכנס. לדבריו, כרגע אנחנו בעמדת פתיחה של הורדת ידיים טיטנית בין קבוצה עם עמדות קצה בחברה הישראלית לבין רוב החברה שאיננו שם לדעתי. וזה גורם לי לחשוב. במדעי המדינה אנחנו יודעים שאם קבוצה של 3.5% מהחברה נחושה בהתנגדות, לרוב בדרך לא אלימה, אין תיעוד למקרה שבו הרוב הצליח לקדם את השקפת עולמו. בישראל זה פחות מ-400,000 איש, מספר מיתולוגי מהקשרים קודמים. לא מדובר בהפגנה אחת או שתיים, אלא בפעילות נחושה לאורך זמן. אם 3.5% מהחברה הישראלית ילכו עם האמת הזאת לאורך זמן, ויביעו התנגדות נחרצת לרפורמה הזאת בדרכים לא אלימות, סביר מאוד להניח שהרפורמה לא תעבור כפי שהיא. שנית, אני חושב שהמיליה העסקי של ישראל לא אמר את דברו, ואני מניח שהוא יתעורר. וטוב שכך. איך אתה מרגיש בשלב הורדת הידיים הזה? רבים מחבריי המשפטנים והפרופסורים זעקו סוף הדמוקרטיה לפחות 200 פעם ב-20 השנים האחרונות. זו הפעם הראשונה שגם אני חושב כך. ההפיכה שמובילים נתניהו ולוין. כתבתם של הילו גלזר ואיתי משיח. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.